לפני שאנחנו מתחילים השיעור היום, אני מבקש שכולם יכוונו שדברי תורה שאנחנו עומדים ביום ולילה שיהיו לעילוי נשמו סוי של רב אברום בן רב אלימלך. השבוע מלאו 30 יום לפטירתו של יהודי מיוחד במינו, רב אברום לפה, היה חסיד גור. אני לא יודע איך אומרים בעברית הפצה פרש החסיד השיעי, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. יהודי חסיד של פעם, אדם שנהנה מגיע קאפוב, שנים רבות הוא גר בכפר עטה, היה עובד ממפעל עטה. כל יום היה קם בשעות הקטנות של הבוקר, היה הראשון לפתוח את המקווה השכונתי, או איסגזוק טילם, ידעבנט נייץ, ואחר כך הוא הלך לעבודה, עבד קשה, בלילה למד דף יומי, תמיד היה בשמחה. אחת התכונות שתמיד אפיינו חסידים, היה שמחה, שמחת החיים, שמח בחלקוי, הקפיד עד למאוד, באופן מופלג ביותר בכיבוד אב האם, נהנה מיגיע קאפוב, גידל משפחה לתפרת, ילדים בונים ובני בונים, חסידים ואנשי מעשר, אנשי תורה ואנשי חסד. השבוע מלאו 30 יום לפטירתו, אז התורה שאנחנו עומדים היום בלילה יהיה לעילוי נשמוסוי של רב אברום בן אלימלך, שינוח בשולם המשכבוי, שימי לציוי של המשפחה, ונזכה בקרוב לתחיית המתים. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה סוגיה מסוימת בהלכה שבת שיש לה קשר לפרשס המן, כאשר מויש רבינו מבשר לבני ישראל שבערב שבת כל אחד יקבל לחם משנה, מנה כפולה. אומר למויש רבינו, עשה שטויפו איפו ועשה שטבשלו בשלו, כי מחר אסור לבשל ואסור לאפות, הרי להן שאסור היה לבשל ולאפות את המן. וגדולי פוילן שאלו פה שאלה כפולה ומכופלת. מצד אחד הגמרא אומרת בפרק לעבוד ממסכת שבת, איפה היה בישול במשכן? בישול סממונים, היה צורך לבשל סממני צבע כדי לקבל את הצבעים השונים. למה לא למדו מלאכת בישול מפסוק מפורש, עשה שטויפו איפה ועשה שטבשלו בשלו? למה צריך ללמוד גם מלאכה זו ממלאכת המשכן? שאלה אחת. ושאלה נוספת על דברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם בפרק טס, הלוך ג' מהלכס שבס. פרק טס מהלכס שבס, אנחנו לומדים את כל הדינים של מבשל, ושם כותב הרמב״ם בהלוך ג' המבשל האור דהור שכבר נסבשל כל צורכוי, אוי דובר שאין צורך בישול כלל, פטור. הרי למדנו בדברי הרמב״ם שומעים שמבשל דבר שאין צורך לבשלו, דבר שראוי לאכילה בלי בישול, פטורים על בישולו, ואם כן, מה חיוב היה על בישול המן? הלו בפשוטו של מיקרו משמע בעליל שהמן היה ראוי לאכול כמות שהוא. פרשס השבוע כתוב שטעמו היה כצפיחס בטבש, בפרשס בלויצחו כתוב שטעם המן היה כלשד השומן, אבל בין כך ובין כך לפי פשוטו של מיקרו לא היה צורך לבשל את המן, והוא היה ראוי לאכילה כמות שהוא חי. יתרה מזו למדנו ביום הדפיין, היי, אל תקרא לשד השומן אלא שד, מה שד זה תינת? תואם בו כמה טעמים, אף המן, כל אחד היה תואם בו כמה טעמים. הרי שלא היה צורך לבשל את המן, במחשב הביאם אפשר היה לחשוב, ליהנות ממנו ולטעום בו טעמים רבים, ואף על פי כן כתוב, עשה שתבשלו איפה, בשלו, עשה שתויפו איפה, הרי שיש איסור לאפות דבר ולבשל דבר, אף על פי שאין הם צריכים בישול ואפייה. השאלות האלה נשאלו על ידי החלק הסיועב, חלק השני בחלק הסיועב, חלק הסיועב היה מגדולי המובהקים של פוילן, חלק הסיועב וחלק השני בקוטרת ההערות הערה ה', וגם הכלי חנדה, כלי חנדה היה רב מי אדון פלוסקי, שהיה מהחריפים הגדולים בפוילן, ובספר שלו חמדס ישראל גם הוא מפלפל. אז כדרכו בקודש הוא עונה בדרך מפולפלת, והוא אומר כך: כל טעמו של הרמב״ם שלא חייבים על בישול דבר שאין צורך לבשל אותו, טעמו של הרמב״ם נלמד מבישול סממונים, הרי בישול סממוני צבע. יש מאכלים שאפשר לאכול אותם גם חי, גם בלתי מבושלים, אבל סממנים לא ייתנו צבע אלא על ידי בישול. ולכן מבישול סממון הם למדנו שפטורים על בישולו של דבר שאין צורך לבשלו. אבל בישול סממונים, כל ההיקש בין שרס ומלאכס המשכון זה רק ממתן תורה ואילך. אז בזמן הקצר, בתקופה הקצרה מיד שנצטבו לשבס ממורו עד אשר ניתנה תורה בסיני, היו חייבים גם על בישול של דבר שאין צורך לבשל אותו, משום שהפטור הזה למדנו רק מבישול סממונים משעה שאיסקש מלאכס שבס למלאכס המשכון, וזה רק במעמד הר סיני. וכאין דברי החמדס איסור, כבר כותב הפני יהושע בסוגיה אחרת, בסוגיה של מקרי ששעצם מחדש הפני יהושע, שעד שלא ניתנה תוירו ולא איסקשו מלאכס שבס למלאכס המשכון, עדיין לא היה דין מלאכס מחשבס, היו חייבים אפילו על מלאכס שצריך לגופו, ורק בשביל תוירו נתחדשה הפטור של מלאכס שצריך לגופו. הצעד השווה שבין חידושו של הפני יהושע לחידושו של חמדס ישראל, שדיני שבס בתקופה, בזמן הקצר במורו עד מתן תוירו, שונים היו מדיני שבס ממתן תוירה ואילך, והדברים מחודשים עד למאוד. אנחנו נעסוק עכשיו בעצם חידושו של הרמב״ם והבנתה. אז כותב הרמב״ם, המבשל על האור דובו שמבושל כל צורכוי עובדו ושאין לי צורך בישול פטור, ושני דרכי הבוני יש בדברי הרמב״ם. דרך אחד של רכיב האגר, מנחס קיין, מרכבס המשנה, והרבה אחרונים שהלכו בעקבותיהם. רבי עקיבא אגר סמריש נון דלת בשולחנו אחר חיים, כמובן בדין האישי ואתמונה, כותב רבי עקיבא אגר שאין חיוב דיורייס על בישול של תפוחים או שאר פירות וירקות, מכיוון שאין הם צריכים בישול. הם ראויים למאכל גם חי, גם בלתי מבושלים, ולכן אין חיוב על בישולם. ורבי עקיבא אגר מבסס חידוש על הרמב״ם. כהבנת רבי עקיבא אגר הבינו גם רבים אחרים, אבל כנראה שבסוי סבר אמור שניהם לא סבורים כך, משום שיש שני סעיפים, אחד של בסוי סבר אחד של אמור, שבדבריהם למדנו שיש מרכז בישול גם על פירות וירקות. ריש נון דלת סיב דלת, שם למדנו בשולחן אורך שמותר לשים פירות חיים סמוך לאש, סמוך לקיר ולגדר, מכיוון שמדובר בפירות חיים לא חששו חכמים שמה יבואו לחטות בגחלים, אבל אסור לחסות אותם מפני שממהר את בישולם. כאשר הדבר עומד סמוך לאש וסוגרים אותו מלמעלה, זה כל העיקרון של התמונה, החום נשמר ולכן האוכל מתבשל יותר מהר. אז אסור לחסות פירות שסמוכים לגדרה מפני שממהרת בישולם, הרי להגיד שיש מלאכס בישול גם בפירות חיים, כך מבור בביסויסם בשולחן אורך ריש נון דלת סעיף דלת. יש סעיף נוסף שין יוד חס סעיף יוד דלת, שם אנחנו עומדים הלכה אחרת. בגמורה כתוב שמותר לשים מים סמוך לאש, אבל רק במרחק שממנו הם לא יוכלו להגיע לדרגת חום של יד סולדס בוי. אם המים יכולים להתבשל או להגיע לדרגה של יד סולדס בוי, אסור להניח שהמים, אף על פי שהוא מתכוון לסלק אותם לפני שהם מתבשלים, אבל חששו כחומם שמה ישכח, שמה המים יגיעו ליד סולדת, ואז הוא מתחייב משום הלכס מבשל, ולכן אסרו לשים מים בקרבת מקום לאש לקירה אם הם יכולים להגיע לדרגה של יד סולדת בו. וכותב שם הרמו שהוא הדין שאסור לשים שם פירות חיים. הרי שלמד המדיב הרמו בשיניות חס המחבר בסימולשנון דלת שיש בישול גם בפירות שראויים לאכול כמות שהם חי שאינם צריכים בישול. אז כנראה שמחר הרמו חולקים על הרמב״ם. אז שהרמו לא מתבסס על הרמב״ם ולא הולך בדרכו, אין זה תמי גדול, אלא משום שהרמו בעיקר נמשך אחרי דבריהם של גדולי אשכנז, אבל זה ודאי תמוה שהמחבר פוסק הלכה ומתעלה משיטת הרמב״ם. אז כדי לפתור ביעזו מחדש שבקיבה הגיע, שאפילו לפי שיטת הרמב״ם אין בישול דיורייסר, אבל יש בישול דרבון. וכאשר הרמב״ם כותב המבשל דובר שאין צורך בישול כלל פטור, פטור. בכל מקום שברית השבת כתוב פטור, הכוונה פטור, אבל לא אסור, ולכן יש סדר הבורון. וגם המחבר מדבר על סדר הבורון. אסור לחסות את הפירות, משום שממהרת בישולם, במדר הבורון יש בהם יסוד בישול. אבל בצדק תומיה העגל איתל על רבי עקיבא איגר. אם אין בשול דאורייתא, מה איך התוספות שיש בשול דר הבורון? למה? למה? איפה כתוב שגזרו? אז נכון שהרמב״ם כותב פוטור, אבל הסיבה שהרמב״ם כותב פוטור זה לא משום איסור מישור, אלא משום איסור חזור. יש מערכת שלמה של הלכות דיני שיעה והתמונה. אחת ההלכות שלמדנו בתחילת פרק ירא, אסור לשים אש בשבת, אסור לשים אוכל על האש בשבת. זה מוגדר במשנה בגמורה חזור, אסור להזיר אוכל בשבת על גבי אש, וזה גזירה דרבנן. הרמב״ם מדייק בלשונו, המבשל על האור, דובור שמבושל כל צורך, או דובר שמבושל צורך ושוכל, פטור. אז כמה דובר במבשל על האור? לא כפי שדיברנו בשבוע שעבר, תולדות חרמה, תולד אסור, כמה דובר באש ממש, יש אש חיה. ולכן בצד יש חזור הזה, פוטור אבל לא אסור. אבל מהיכת תצא לחדש שדבר שאין צורך בישול ואין בו בישול דיורייס שיש בו בישול דרבנן. אז העגל איתל חולק על הנחת רבי עקיבא איגר. גם המנחס כהן שהיה לפני רבי עקיבא איגר, מנחס כהן שעה בייז, כותב שרי בדרבם גם ישראל דרבנן אין. מותר לבשל דבר שאין צורך בישהו כלל. ואני חושב שצודקים המנחס כהן בעגל איתל, משום שהרמב״ם הכנס לפונדק אחד בחוד המחת שתי הלכות. המבשל דבר שמבושל כל צורכוי, אוי דבר שאין צורך בישהו כלל, פטור. משמע שדין אחד לשניהם. ובהלכה שלהם בישהו אחר בישהו גם יסוד רבונן אין. אין יסוד רבונן בבישהו אחר בישהו. ומכיוון שהרמב״ם כותב שתי הלכות אלה בקודם אחת המשמע שדיר אחד להם וכשם שאין יסוד רבונן בבישול אחר בישול כך גם אין יסוד רבונן כאשר אדם מבשל דובו שאין צורך בישול כלל ואם כן הדרכו של הדוכתא למה הביסוסת כאן עוזב את הרמב״ם הרמב״ם סבור שאין יסוד בישול בפירות חיים והביסוסת מתעלם מדברי הרמב״ם ואומר שחצו לסוף פירות הסמוכים לאש משום שממהר את בישולם. אז זו דרך אחד בהבונס דברי הרמב״ם. כל האחרונים שציינתי הניחו שכאשר הרמב״ם כותב על מבשל דבר שאין צורך בישול כלל כוונתו להפוק את פירות וירקות שאינם צריכים בישול שראויים למאכל גם חיים דהיינו בלתי מבושלים באלה אין מלאכת בישול. כל המחלוקת בין רבי עקיבא איגר מצד אחד והמנחס כהן מצד אחר זה רק האם איסור דרבנן יש או שמא גם איסור דרבנן אין אבל שניהם פרשו שכוונת הרמב״ם להפוק את דובו שראוי למאכל בלתי מבושל הרבה אחרונים ואני חושב שההלכה כמותם כי כמעט כל אחרונים בשרוי חלקו על עצם הבנתם של רבי עקיבא איגר והמנחס כהן הפרימה קודם פעמיים מסימן שהיא ניוזגס גם באשר אברום, גם במשבצויס שולחן אוכריו בשהיא ניוזגס השער ציון, משנגור ושער ציון סיף קוטן קוף יוד דלת ורבים אחרים מנאחרונים בכללה מחסם סויפה בהגאות שלו גם כן שהיא ניוזגס כל האחרונים שציינתי הם בסימן שהיא ניוזגס בשולחן אוכר כל אלה פרשו הדבר הרמב״ם בדרך שונה לחלוטין ולשיטו עושם, כבור הסנם במדובה שאין צורך בישול כלל, זה לא פירות וירקות. פירות וירקות גם אלה שראויים למחל בלתי מבושלים, אבל הבישול משנה בהם, משביח אותם, זה טעם אחר. לכל הגמניה זה דבר אחד, ולכל מרק ירקות זה דבר אחר. יש פירות חיים, אבל כאשר מבשלים אותם, פירות שונים הם מקבלים צביון אחר, טעם אחר, ולכן זה לא מוגדר כדבר שאין צורך בישול כלל אלה האחרונים פרשו שכמון הסרמב״ם לדברים שאין הבישול משביח אותם ואיננו משנה את טעמם אבל פירות וירקות יש בבישול דאורייתא לפי כל האחרונים הנ"ל ואני חושב שמשמע מכדבריהם גם את דברי הרמב״ם משום שהרמב״ם מדגיש דבר שאין צורך בישול כלל מה הדגש כלל אז אלה האחרונים הבינו, דבר שאין צורך בישול כלל, הכוונה, הבישול לא משביח אותו, ואיננו משנה אותו. ואולי המחלוקת הזו תלויה מה מקור דברי הרמב״ם. כאשר אנחנו רוצים להבין את דברי הרמב״ם, אנחנו צריכים לחכות אחרי שורש הדברים ומקוריו. מנין למד הרמב״ם הלכה הזו, ואולי זה יעזור לנו להבין את עצם ההלכה ופשרה. אז מרכבת המשנה שהיה מן האחרונים, הוא כותב שהרמב״ם מבסס הלכה הזו על סוגיה הוא הביא ממרחק לחמות. טוב, ונזור עד הפלמת חס בסוגיה של בישול נוחרים. שם למדנו דרשני חול, כמו שהוא חי, אין בו בישול נוחרים. אז כשם שאין בישול נוחרים בדבר שראוי לאכול אותו חי, כך אין מלאכס בשום בשרס בדבר שראוי לאכול אותו חי. כך כותב מרכב הזה משנה. ועל פניהם הדברים תמויים. מיינין שמית אצל הר סיני, מיינין בישול נוחרים, לא מלאכס בשום בשרס. שם זה אצל הבונן, כאן זה יסודי, אולי זה, איך אפשר לדמות הלכות האלה זה וזה. אבל כבר הרחתי בסוגיה של בישול הנוחרים במנחסו של חומיש דבורם סימן ה', שם יש אריכות גדולה. וכדרכנו, קודם כל התחלנו בגוף הסוגיה, במקורותיה, בלומביס, ואחר כך הבאנו גם לפסקי הלכה מעניינים, אבל בין השאר הבאתי שם שרשי והרן כתבו שני הסברים שונים בעצם ההלכה דובר שנחל כמו שהוא חי, אין בו איסור של בישול נוחרים. רשי כותב שדובר שנחל כמו שהוא חי זה לא בישול, זה לא מוגדר כבישול, וממילא זה לא נכנס לכלל איסור של בישול נוחרים. אבל הרן כותב שכל האיסור של בישול נוחרים זה רק משום בינוי סיין. חזר רצו לבנות מחיצות מסביב למחנה שלא נתרועע עם הנוחרים אשר סביבותינו משום בינוי סיין. ולכן אומר הרן, לא גזרו אלה במחלים שרגילים להזמין עליהם הולכים. דברים שראויים למחל בלי בישול הם לא מאכלים חשובים ואין דרך להזמין אליהם הולכים, ומשום כך הם לא נכללו באיסור של בישול אוכל. אז עלי בדרן ודאי שאין פשר לדברי המרכבת המשנה. הטעם שאמרו דבר שנחל חי אין בו בישול אוכל לא משום שזה לא בישול, אלא משום שאין בו חשש בנושא, משום שאין דרך להזמין הולכים על מאכלים כאלה. אבל לפי דברי רש"י, רש"י כותב שזה לא בישול, יש מקום לדמות בשום אוכלים לשבס. אני אומר יש מקום לדמות, ודאי שלא הכרח, משום שעדיין יכולנו לחלק, וכך אני חושב נטיית הלב, בשום אוכלים לחוד, הגדרת הבישול, עצם הגדרת הבישול, לא בהכרח דומה בהלכי שבס ובדיני בישול נוחרים. כאן זה סדר הבונן, כאן זה מלוך הדיורייסר, מה העניין זה לזה? אבל לפי רש"י לפחות יש פשר לדברים, אפשר לקבל אותם, אפשר לשמוע אותם. ולכן דברי מרכבת המשנה יש להם טעם לדברי רש"י, אין להם טעם לפי דברי הר"ן, אפילו לדברי רש"י, זה נראה מרחק גדול בין זה לזה, משמעה ארוכה, ולכן צורכים בדברי מרכבת המשנה. אבל ודאי שהמגד משנה יותר מוסמך לפרש את דברם במרכבת המשנה, משום שמרכבת המשנה היא המנח רואינם. והרבה פעמים כבר ציטטתי שהרדב"ז כותב פעמיים, שלא היה בין הראשונים מי שהיה בוקי בתורת הרמב"ם כמו המגד משנה, ולכן אנחנו מקבלים את פירושיו נגד כל דברי שער בסדר ראשונים, כך כותב הרדב"ז. הוא כותב שלא היה בקי בתורת הרמב"ם כמו המגד משנה, ולכן יש לשים לב לדברי המגד משנה בקשר למקורות של הרמב״ם. והמגד משנה אומר שהרמב״ם לומד הלכה זו משנה דף מם עומד בייס, שם נחלקו אם יש בישול בשמן. מה המחלוקת? אז הרמב״ם הבין שהמחלוקת הוא השמן לא משתנה על ידי בישול, רק דרגת החום עולה. אבל כמו רוב הנוזלים, כאשר השמן יתקרב הוא יחזור לקדמותו, ומשום כך נחלקו יש בישול בשמן. מן המחלוקת הזו למד הרמב״ם שדובר שאין צורך בישול כלל, אין חייבים על בישולו. ובאמת יש כאן שאלה גדולה, האם יש בישול דאורייתא במים? מים, האם אסור מהתורה לבשל מים? אז התהילה לדוד שהיה אחרון שבאחרונים, הוא רוצה לדון שבמים אין איסור דאורייתא, משום שהמים לא משתנים, זה כמו דבר שאין צורך בישול. הפני ישוע מביא כך בשם הפרי חודש, אף על פי שזה לא מדויק. הפרי חודש ביורדי עשר מסמך עשר אמנם דם כך, אבל במסקנה שלו הוא כותב נחרצות ודאי שיש איזה דורייתא, משום שכך מבואו ברמב״ם. פרק תסור לוח א', כותב הרמב״ם להדיא, שיש איסור דאורייתא, ובישול מים, הרמב״ם כותב חימום מים, ונשאלת השאלה, האם אין כאן סתירה בדברי הרמב״ם? מצד אחד, מים, כותב הרמב״ם להדיא בהלכה הראשונה בפרק תסור, שזה איסור דאורייתא לחמם את המים לדרגה של יד צוללת בו. אז דובר שאין צורך בשביל כלל אין איסור, אז לפי שני הפירושים צורך יום. אם כוונת הרמב״ם כל דבר שראוי לאכול או לשתות בלי בשביל, אם הוא איסור בשביל, אז ודאי שמים ראויים לשתייה. וגם אם שיטת הרמב״ם בדובר שאין הבשביל משנה אותו, והרמב״ם למד הרחה הזו משמן, מה בין מים לשמן? מה בין מים לשמן? אז היו מגדוי לפולין וגליציה, הרבה פעמים כבר ציינתי זאת, גדול הפועלים בגליציה בדרך כלל היו אינטליגנטים יותר מאשר גדולי הונגריה ורומניה. היו להם קצת ידיעות שהם שמעו או קראו, ולפעמים הם מנסים להסביע הלכות לפי הידע החדשני שהיה להם, ואני מסתייג לחלוטין מן הגישה הזו ומניסיון הזה, משום שהלכה מושתתת לא על ידע מדעי בדברים נסתרים, אלא על דברים מוחשיים שעיניים רואות. כלפי מה הדברים אמורים? אז האגלי טל, כבר ציימתי מקודם את דברי האגלי טל בסוגיה זו, אגלי טל מלכס אויפה, סיף יוד, סיף קודם, יוד טס. אז האגלי טל כותב שידוע מה הרופאים, לא יודע מה זה קשור לרופאים. כל מי שידע קרוא וכתיב בזמניהם, מנסתם היה רופא. אז כל דברי חוכמה שציטטו, ידוע מה הרופאים. זה לא רופאים, מנסתם זה צריך להיות ביולוגים או מדענים או... בכל אופן הוא כותב ידוע מהרופאים שמים שהתבשלו הם שונים ממים לא מבושלים, זה לא אותו דבר, זה לא כמו שמן. אני לא יודע איזה רופאים, ואם רופאים אמרו דברים כאלה עדיף היה שיתעסקו ברפואה מאשר לומר תיאוריות שאין להם כל יסוד. אז כך מצטט האגלי טל מהרופאים, וגם אם הוא צודק אין לזה שום משמעות הלכתית. אם בישול צריך לשנות את הדבר, הוא צריך לשנות את הדבר בצביונו, בחזותו, בטעמו, לא איזה שינוי מדעי. אז זה נכון שבישול הורג בקטריה, אבל הבקטריה יחזור להתרבות אחרי שהמים מתקררים, זה לא דבר משמעותי. בכל אופן, השאלה היא שאלת כיפה. התשובה לשאלה הזו, אני חושב, צריכה להיות פשוטה בתחלית. כאשר אנחנו באים להגדיר דבר שצורך בשביל או אין צורך בשביל, זה תלוי לגמרי בדרכם של בני אדם, לא בהגדרות מדעיות בלבד. אז מים ראויים לשימוש ולשתייה גם בלתי מבושלים, אבל ברור כשמש שחשיבותם של המים זה כשהם מבושלים. אולי בימינו לא כל כך, אבל בימי קדם מבוא להדיה, בהרבה מקומות בשס, לא שתו מים קרים, שתו רק מים מבושלים. רק מי שחן כסי אומצה בדרך כלל, או מי שצמא מאוד היה שותה מים לצמוי. אבל רוב השימוש במים היה במים מבושלים, ומשום כך יש בישול במים, בחימום מים, אף על פי שבעצם המים ראויים כמו שחי. ואני חושב שגם לפי רבי עקיבא הגר, מרכבת המשנה, מנחס כהן, שהם פרשו, שדברים שראויים להיאכל בלי בישול, אין במלאכת בישול, זה תלוי מה עיקר הדרך אכילתם. יש דברים שראויים לאכול חיים, אבל זה לא דרכם של הבריאות. רוב אכילתם זה דווקא מבושלים. גם בהלכת ברוכס אנחנו מבחינים בהגדרות האלה. דבר שנוטעים אותו על מנת לאכול אותו מבושל, מברכים בו יפרויית ובו יפרויית, אומר רק כשהוא מבושל, וכשאוכלים אותו חי, מברכים שאכלנו עם הדבורי. אז הכל תלוי בדרכם של הבריאות. ולכן הרמב״ם מדגיש דבר שאין צורך בישול כלל. ולכן, אף על פי שמים ושמן, שניהם נוזלים. שניהם לא מחליפים את טעמם וצביונם על ידי הבישול. שניהם יחזרו לקדמותם לכשיתקררו, אבל לא בהכרח שדינם דין אחד. חשיבותם של מים זה רק מבושלים, ולכן יש במלאכת בישול בשמן נחלקו. והרמב״ם כותב שיש דברים שהם לא כמים ולא כשמן, אלא דבר שאין צורך בישול כלל, אין חייבים על בישולו. אבל הבה נחזור להגדרות היסוד. אז יש שני גישות בדברי הרמב״ם. רבי עקיבא הגר, מרכבת המשנה, מנחס כהן, הם הבינו שהרמב״ם בא להפוך את דברים שלא צריכים בישול, פירות וירקות. שדרכם של הבריות לאכול אותם חיים, אין בהם יסר בישול. לרבי עקיבא הגיע יש יסר דרבנן, למכס כהן אפילו יסר דרבנן אין. רוב אחרונה בשרוי הבינו את הרמב"ם בדרך אחרת. פירות וירקות, כאשר הבישול משביח אותם, משנה את טעמם, מי שרוצה לאכול ירקות מבושלים, לא רוצה לאכול אותם, לפחות לא כעת, חיים, ולכן יש בהם יסר בישול דאורייתא. כוונת הרמב"ם בדברים שאין צריכים בישול כלל, כוונת הדברים, הבישול לא משנה, לא משביח, אין לו משמעות, ורק באלה אין מלאכת בישול. ואמרתי שזה תלוי מה מקור הרמב"ם. לפי המקור משנה שהרמב"ם למד הלכה זו משמן, מסתבר רק דומי ידי שמן. שמן לא משתנה על ידי הבישול, רק דברים שאין הבישול משביח ומשנה אותם, רק לאלה התכוון הרמב״ם כשהוא כותב אין יסוד בישול. אם הקורא הרמב״ם מדינה בישול נוכרים פשיטה שצודק רבי עקיבא איגר וחברה וסיעתי, כי אם למדנו בבישול הנוכרים שם ההגדרה היא כל דבר שנאכל חי אין בו מלאכת בישול. אני מודה שאילולי דברי המרכבת המשנה מחד ומקד משנה מאידך, אני הייתי חושב אולי שכל מקור הרמב״ם זה מדין שלהם בישול אחר בישול, משום שהרמב״ם כותב שתי הלכות אלה בכל דבר. המבא של דובו שמבושל כל סוף, אוי דובו שאין, המבושל כלל פטור. אז אולי הרמב״ם למד דובו שאין צורך בישול כלל מדובו שכבר נסבשל כל סוף, ומן הסברה הוא דימה זה לזה, ומכאן הוא למד שאין חייבים על בישולו. כך הייתה נטיית לבי, אבל אני מודה שמן הסתם צודק המגד משנה, לא מן הסתם, ודאי שהוא צודק, אבל גם מן הסברה, משום שאחד הכללים הגדולים בדברי הרמב״ם, הרמב״ם לא לומד דבר מתוך דבר במשנה תואר. שהרי אם הרמב״ם היה עושה את כל הדמיונות ואת כל המשוואות, משנה תואר היה פישר יותר גדול. הרמב״ם במשנה תואר רואה את תפקידו להכריע בכל ההלכות שנמצאים בשעס ולפסוק הלכה, אבל הוא לא כותב הלכות חדשות. כאשר הרמב״ם מחדש הלכה, הלכה, הלכה חדשה שנסמכת, שמבוססת על להיבן דובר, מתוך דובר, הרמב״ם בדרך כלל כותב יראה לי. הוא נותן ביטוי לכך שההלכה הזו מחודשת, הלכה שהוא חידש מדעתו. אבל בדרך כלל, כאשר הרמב״ם לא מדגיש זאת, כל ההלכות שבמשנה תורה יש להם מקור בש"ס. ולכן מסתבר תווי שהרמב״ם כשהוא כותב הלכה זו, המבא של דובר שאין צורך בישול כלל פטור עליו, מצא מקור מפורש בש"ס ולא למד הלכה הזו מתוך הלכה אחרת, דהיינו המבא של דובר שמבושל כל צורכי. אז אמרנו שתי הגדרות בדברי הרמב״ם, שני גישות שונות. לפי הגישה שהרמב״ם בא לפתור בישול פירות וירקות, יש מחלוקת אם זה מותר או איסור דרבנן יש בו, ושתי מקורות שונות, מקורות שונים בדברי הרמב״ם על מה הוא ביסס הלכה הזו, ופירוש דברי הרמב״ם תלוי במקור דבריו כפי שהסברנו. אז מסופקני, וזה ספק שאין בו הכרעה מסברה, מה הדין מי שמבשל אבטיח? מה הדינו? אדם רוצה לאכול אבטיח מבושל. אף פעם לא ראיתי מישהו שאוכל אבטיח מבושל, ולכן הבאתי אבטיח כדוגמה. או מי שמבשל פירות וירקות שמתקלקלים על ידי בישול, הבישול לא משביח אותם, האם הוא פטור מצד מקלקל? ואז יש יסוד רבונן, כי כל מקלקל פטורין, אבל מקלקל יסוד רבונן, או שבע, זה כלל לא מלאכת בישול, כי זה דבר שאין צורך בישול כלל. מה אני מסופק? אני נוקט מהסתם עיקר כדברי אחרונה בסלוי, שבפירות וירקות יש איסור דאורייתא של בישול, אף על פי שהם ראויים למאכל ללא בישול, אבל הבישול משביח אותם. אז מה אתם פירות וירקות שהבישול לא משביח אותם, שמתקלקלים על ידי בישול? מן הסתם יש עוד פירות וירקות, אולי אני טועה, אולי אבטיח מבושל מאוד טעים, אני לא יודע, אף פעם לא ראיתי אדם אוכל אבטיח מבושל. אבל מקור בוקם רבוי, זה מה דינו? האם דובר שאין צורך בשולחן זה רק דומי ידי שמן? שהבישול לא משנה, לא משנה את צביונו, לא משנה את טעמו, הבישול רק מחמם אותו, אבל הוא נשאר אותו דבר. אז אם כן באבטיח הוא שאר פירות וירקות, יש בישול, אלא שאם זה מתקלקל, אז הוא מקלקל, מקלקל פצור, אבל יש בו איזה רבנון. או שמן אומר, שהאחרונים הנ"ל חולקים רק לגבי פירות וירקות שהבישול מוסיף בהם טעם שדרך לבשלם, שהבישול משביח אותם לפחות למקצת בני אדם. אבל כאשר הבישול מקלקל, זה ודאי בכלל דבר שאין צורך בישול כלל. מסופקני, אינני יודע, אבל זה ספק מעניין. מקור אחרון למערכת המקורות שאנחנו דנים בהם היום בשיעור זה תשובס רדבז, רדבז מחודש עד למאוד. תשובה בעצם מרתקת שצריך להתעמק בו. אז בתשובס הרדבז חלק א' סימן ר' י"ג נשאל הרדבז האם יש איסור לבשל פירות שראויים לאכילה כפי שהם. אז הרדבז הוא הראשון שדן בשאלה הזו לכולה. אביס יוסף הרמו כבר ציטטנו, הם גם עוסקים בפירות. אבל הרדבז נשאר בשאלה הזו, חלק על פרש וג', והרדבז בתשובה קצרה אומר כך, איסא דאורייתא אין, איסא דרבנן יש. אז קודם כל הרדבז כותב להדיא כדברי רבי עקיבא הגיא, ולכן רבי עקיבא הגיא היה צריך לשמוח מאוד לראות את דברי הרדבז, אבל אני חושב שדברי הרדבז היו מעציבים אותו, לא מסמכים אותו, כאשר אנחנו מתעמקים בהם. כי הרדבז כותב להדיא כפסק של רבי עקיבא הגיא, אבל הרדבז מנמק את הדברים כך. פירות וירקות שראויים לאכילה כמות שהם, אין בהם בישול דאורייתא, יש בהם בישול רבנן. והרדבז אומר, למה אין בהם בישול דאורייתא? שערי דובר שנזבש על כמקל בן דרוסאי, מכיוון שראוי למקצת בני אדם, כבר אין בו בישול דאורייתא. קל וחומר לפירות וירקות שראויים לרוב בני אדם, לכל בני אדם בלי בישול, קל וחומר שאין בהם בישול דאורייתא, כך כותב הרדבז. ולכן התאים הגדול שהרדבז לא מתבסס על הרמב״ם, למה הוא לא מביא את הרמב״ם? הרי זה הלכה מפורשת בדברי הרמב״ם. הוא בהכרח צורך לא ימש, הרדבז היה סבור, זה לא כתוב ברמב״ם, זה לא קשור לרמב״ם. הרמב״ם לא מדבר על פירות וירקות חיים. הרמב״ם מדבר על דבר שאין צורך בישול כלל, וכוון הזה הרמב״ם דבר שאין הבישול משנה אותו, שאין הבישול משנה את צביונו, ולא קשור פירות וירקות. זאת ועוד, הרדבז אומר, הוא לומד פירות וירקות מדבר של זבסו כמחל בן דרוסאי, ששוב אין בו בישול. אבל הרמב״ם חולק על ההנחה הזו. ציטטנו כבר כמה פעמים היום את דברי הרמב״ם, פרק תסלוך הגימה, זה הרמב״ם שאנחנו עוסקים בו. המבא של הלאור דובר שמבוש על כל צורכוי, או דובר שאין צורך בשביל כלל פטור. והבישור יוסף מדייק מדיבר הרמב״ם שדובר שנסבש על כמחל בן דרוסאי יש בו בישול דאורייתא למי שגומר את בישולו. הרי שרדבז חולק על דברי הרמב״ם. ולדרכי הדברים כל כך מדויקים, מדויקים להפלים. הרמב״ם מדבר על דובר שאין צורך בשביל כלל והבישול לא משביח אותו. ולכן לדעת הרמב״ם זה ממש דומה לדובר שמבוש על כל צורכוי. דבר שמבוש על כל צורכוי כבר ראוי לכל אדם, אין צורך יותר לבשל אותו, הבישול לא משביח אותו, ולכן הוא פטור. דומה לכך דובר שאין צורך בשביל כלל, שמן או דברים דומים. אבל הרדבז מדבר על פירות וירקות. פירות וירקות לא דומים לדובר שמבוש על כל צורכוי. דובר שמבוש על כל צורכוי, הבישול אין בו צורך, הוא תפל, הוא מיותר, מה שאין כן בפירות וירקות. ולכן הרדבז חייב להתבסס על שיטה אחרת. אם דובר שמבוש על כמחל בן דרוסאי אין בו בישול. לא יודע אם כולם יודעים מה זה מחל בן דרוסאי. בן דרוסאי היה שודד. השודדים אין להם זמן לבשל מאכלים, הם מאוד עסוקים, יש הרבה עבודה. אז הפיראטים או השודדים הם אוכלים בשר שליש בישולו, וזה מאכל בן דרוסאי. אבל אני משער שגם פיראט או גם שודד לפעמים לוקח חופש, הולך למסעדה, אוכל ארוחה טובה, אז גם הם לא אוהבים בשר לא מבושל, אבל משום לחץ העבודה, כך הם נוהגים. אז הרדבז כאשר הוא מדבר על פירות וירקות שראויים למאכל, לא יכול לדמות אותם למבושל כל צורכוי. זה לא כמו כמושל צורכוי. אבל הרדבז אומר, אם דובר של זבש של כמחל בן דרוסאי, שלא ראוי לרוב בני אדם, רק למקצתם, אף על פי כן אין בו בישול דאורייתא, קל וחומר לפירות, שאף על פי שראויים לאכילה, אבל אין להם בשביל דיורייסה. אז אי אפשר לדמות פירות ירקות למבושל כל צורקוי, ולכן הרדב"ז לא מתבסס על הרמב"ם, כי גם הוא הבין שכמו עשה הרמב"ם, כמו הפרימגונים, כמו המשנה ברורה, הרמב"ם מדבר על דברים שבישול לא משנה בהם, לא משביח אותם, הם דומים למבושל כל צורקוי. כאשר נשאר הרדב"ז על פירות וירקות, שאנשים רבים מעדיפים לאכול אותם מבושלים, זה לא דומה למבושל כל צורקוי, ולכן הרדב"ז מתבסס על שיטה אחרת. אם דבר שמבושל כמחל בנדרוסיים בו בישול, הוא עדין לפירות וירקות. אז מצד אחד הרדב"ז פוסק כמו רבי עקיבא, אבל מדברי הרדב"ז למדנו שהרמב"ם לא פוסק כמו רבי עקיבא, ולא כוונת רבי עקיבא בדברי הרמב"ם. שהרי אם הרדב"ז פוסק כמו רבי עקיבא, למה רבי עקיבא מתבסס על הרמב"ם והרדב"ז לא מתבסס על הרמב"ם? הרדב"ז אומר הפך דברי הרמב"ם. הרדב"ז מתבסס דווקא על השיטות שדובר שמרו של כמחל בן דבוסאי כאן הם בו בשביל דאורייתא, והרמב"ם לא סבור כך, משום שהרדב"ז מבין שהרמב"ם לא מדבר על פירות וירקות. הרמב"ם מדבר על דברים שאין הבישול משביח אותם, והם דומים למבושל כל צורקוי. הרדב"ז מדבר על פירות שהם צריכים בישול משום שהם ראויים למאכל חי, בלתי מבושלים. אלה לא דומים למבושל כל צורקוי, אלה דומים למבושל כמחל בן דבוסאי. ומכיוון שאנחנו פוסקים כמו הרמב"ם, שדובר המבושל כמחל בן דבוסאי יש בו בישול דאורייתא, מסתבר שעובדים בפירות, אף על פי שראויים למחל, יש בהם בשביל דאורייתא. אז מה התכוונתי לומר? הרדב"ז מצד אחד פוסק למעשה כמו רבי עקיבא, שפירות אין בהם בשביל דאורייתא, יש בהם מזדרבנן. אז הסייעתא עצומה, אבל מה לעשות? שמתוך דקדוק בדברי הרדב"ז אנחנו מגיעים למסקנה שהרמב"ם חולק על רבי עקיבא. ולא כרבי עקיבא שהבין את דברי הרמב״ם כדרכו. ומדברי הרדב"ז למדנו שמכיוון שאנחנו פוסקים כדברי הרמב״ם, שהמבושל כמחל בן דרוסאי עדיין יש בו מלאכת בישול דאורייתא, אין לנו כל יסוד להקל בבישול פירות שראויים למאכל כפי זה. אז זה מסקנת הדברים. אז כפי שאמרתי, היום עסקנו בדברי הרמב״ם דובר שאין צורך בישול כלל, האם חייבים על בישולו. ניתחנו את דברי הפויסקים, הקדמונים, האחרונים בשיטת הרמב״ם, ואמרתי כמה פעמים שנראה עיקר כדעת האחרונים שיש בישול דאורייתא בפירות וירקות, אף על פי שהם ראויים למאכל בלי בישול. ובסוף דברינו, כאשר דקדקנו בדברי הרדב"ז, נראה לדייק כך לדברי הרמב"ם ששונים מדברי הרדב"ז. אז שלוש מחלוקות בדובר, בישול פירות וירקות שראויים למאכל ללא בישול. לפי המלכס כהן, אין אפילו סדר הבונון. לפי רבי עקיבא, רבי עקיבא עגה, יש סדר הבונון ואין דאורייתא. לפי רב אחרים, וכך דקדקנו מדברי הרמב״ם, יש מלאכת דאורייתא. אז אם מותר לך תחילה, מותר לך תחילה. אם עושה דרבנן, הוא עושה מנצרת, בערך השבת יש הרבה נפקא מינה בין שבועות ובין מלאכת דאורייתא, כמובן. לגבי שבועות לשבועות במוקר מצווה, לגבי אחרי שיש בהם בסכונה, לגבי מעשה שבת. רבים הפוסקים שסבורים שמעשה שבת אסורים רק אם עברו מלאכי דאורייתא כדי לעשות אותם, מלאכי דרבנן כשעברו הסוס, אין איסור של מעשה שבת. ולכן בהרבה תחומים בהלכי שבת כמובן יש נפקא מינה להלכה, בשיטות השונות והבנות השונות שדיברנו, שניתחנו היום בשיעור. אז עסקנו היום בסוגיה נכבדת שקשורה לחלק השני של הפרשה, ואנחנו חוזרים לעסוק בחלק הראשון של הפרשה. בשיר הסיים חז"ל מפליגים בסגב הממד של שיר הסיים בדברים מופלאים ביותר. חז"ל אומרים שכאשר אמרו ישרור שירו על הים, אומר הקדוש ברוך הוא, הצלתי את אברהם אול כסדים, לא אמר שירו לפוני. הצלתי את יצחק מן הקדר, גם הוא לא אמר שירו. הצלתי את יעקב מעשיו, מלבן, גם הוא לא אמר שירו. עד שישראל אמרו שירו על הים, העולם היה מתרופף והולך, עד שאמרו שירו על הים, ורק אז כוננו מוסדות תבל. נכון, כיסחו מאז, מאי למותו, על הפסוק הזה אמרו חזאי. רק כאשר ישראל אמרו שיר על הים, אז התיישבה מלכות שמיים והתייצב העולם כולו. כל העולם היה משתוקק ומצפה לשיר. מאז ברי ישו העולם ועד שאומרו ישראל שירו על הים. אז מה כל כך מיוחד בשירו? כנראה שהשיר יהיה המעלה העליונה והנשגבה ביותר בכל הקשר שבין אדם לאובב שבשומיים. יש הרבה דרגות בתפילו. יש תפילו, יש תחנו, יש שבו, יש ספר נפלא, שער התפילו. שער התפילו זה אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב. הוא חיבר ספרים רבים, באר מים חיים, סידור של שבס על קדוש של שבס, ושער התפילו על עשרה דרגס בתפילו. ומעל כולם יש שירו. והשירו היא נשגבה למעלה מן המוקרים ולמעלה מן הזמן. השירה נוגעת עד לעולם ישראל יוינם. כי ידוע שהרם בפרק הר ופסוחים שואל, אין אומרים הלל אלא ביום, אין אומרים הלל בלילה, אסור לומר הלל בלילה, הלל אומרים רק ביום. וחזר למדו הלכה זו במגילת הפוך מן הפסוקים ופסוקי תהילים, שהלל נמרת ביום ולא בלילה. שואל הרם, אז איך בלילה של חג הפסח, בלילה סדר, אומרים הלל? הלל לא אומרים הלל בלילה. והרב מביא משם רב היי גוין שההלל שאומרים בלילה פסח זה לא הלל, זה שירו. זה לא הלל, זה שירו. אז מה בכך שזה שירה? אבל זה עדיין הלל. אז אמרתי שאפשר להבין את דברי הרן, את דברי הרב היי גוין בשני דרכים. אולי הלילה הזה שונה מכל הלילות, לילה כי יום יויו. אבל יותר משמע מדבריו, לא, ההלל הזה שונה מכל שאר ההלל, זה הלל של שירו. ושירו היא למעלה מן הזמן, ושירה אין בין יום ולילה. השירה מתפרצת מן הלב כאשר הלב עולה על גדותיו. חז"ל אומרים, ורש"י מצטט את זה בפסוק הראשון בשיר הסיים, עוז יושיר מוישה שיר וזויז. כותב רש"י, עולה בליבוי, לא שיר שירו. ושואל המהר"ל בגורריה, הלא כל דבר שאדם עושה קודם עולה בלימו, מה החידוש? רש"י כנראה בא ליישב את הלשון העתידית, עוז יושיר. למה לא עוז שר? מה זה עוז יושיר? אז רש"י מפרש עוז יושיר, כי לפני שהוא שר עולה בליבוי, שיושיר שיר, שואל המהר"ל, סויף מסה במחשבת תחילו. אדם הוא בר דעת בן תבונה, אז כל דבר שהוא עושה קודם עולה בליבו. עולה בליבו ללכת, לשבת, לעמוד, לקום, לישון, כל דבר שאדם עושה עולה בליבו. ואמרה לו מפרש פירוש שיש בו סביון חסידי, שעולה בליבו שיש שירו, השיר נמרת כאשר הלב עולה על גדותיו, והשירה נשפכת מלב ש עולה על גדותה ומתפרצת מעמקי הנפש, וזה מיוחד בשיר. אבל יש משהו שנשגב עוד יותר מן השירו, וזה הזמרו. והמלבים מציין שבמקומות רבים בדברי הנביא, בנביאים ובכסובים, השירו בא לפני הזמר. שירו לו, זמר לו. קודם שיר ואחר כך זמר. משמע שהזמר נשגב עוד יותר מן השיר. מאידך כתוב מזמור שיר ליום השבס. מזמור זה זמר, אז קודם מזמור ואחר כך שיר. וקדושת השבס, השירה מתעלה, ואז אומרים מזמור שיר, קודם זמר ואחר כך שיר. ומה זה זמר? אז רש"י בשיר הסיים על הפסוק עוזי וזמרסקו, כותב רש"י, זמרסקו זה מלשון זוימר, זוהר זוהר החקלאית, כאשר חותכים ענפים כדי להשביח את שאר הענפים לזמר עריצים. הזמר מחריט את העריצים המקטרגים, את הסמך מהם, ועל ידי שירו מגיעים לזמר. רק במעלת השירה שהיא נשגבה מכל שאר דרכי התפילה, ההלל והרידויה, על ידי שיר בא הזמר לזמר עריצים להחריט את כיחס התומה, ולכן שירה תמיד קודמת לזמרה. אז אלה מקצת דברים על העניין הנשגב של שירו, כדי להבין דברי חכמים וחידושים למה הממד של שיר הסיים היה כל כך נשגב וכל כך מיוחד, שמיום שנברא העולם לא היה דומה לו. האובס הקדושים אמרו הלל, אמרו הידויה, הקריבו קורבנויס, אבל שירה לא אמרו בקדוש ברוך הוא, בכל הבריאה. יושב ומצב עד שיאמר ישראל שירו על הים. ולא עושה דלווי, נחזור ונאמר שירו. כך אמרו חז"ל. בתחילת פרק חלק במסכת סנהדרין, כאשר חז"ל שואלים מניין לתחייה סמייסה מן התורה, אחד המקורות שמביאים חז"ל, עוז יושב מוישהו בני ישראל. אז מקודם עסקנו בדברי רש"י, רש"י מפרש לפי פשוטו של מיקרו. אבל חז"ל אומרים שלושן עוסיד, עוז יושב מוישהו רומז, שלי יוסד לאווי, כשנזכה לתחייה סמייסו, נביא את המושיח, נחזור ונאמר שירו, עוז יושיע מוישה זה שירו עזויס, או שירו לשם כגוי גו, סוס ולא יכלוי, רומו ביום. אז אני לא יודע אם נעוסד לו ונאמר בדיוק שירה זו, שירה זו נאמרה על יציאס מצרים, או נאמר שיר חודש, שירו לשם שיר חודש. אבל יוסד לאווי, שוב, מוישה רבנו עם בני ישראל יזמרו וישירו שירו להשם. אז כאשר בני ישראל שרו שיר על הים, היו במעלה נשגבה ביותר עד שאמרו חז"ל, רוסו שיפו על הים, מה שלראו יחזקאל וכל הנביאים. עוד אמרו חז"ל, אז יושיר מוישה, אז זה כאל יוון ויהו, אמרו הוימרן באצבע ואומרם זה כאל יוון ויהו. הדברים מבהילים, מן הסתם זה בדרך משל, הוימרן באצבע, הלא כי לא יורה לי אודם בחי, מוישה רבינו ביקש לראות את הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא אמר ולריסו הסחורת ופונאי לא יראו, אז אולי מרן באצבע זה גם בחינס ורואיסו אס אחריי. אבל בכל אופן הם נתעלו למעלה הנבואה של מוישה רבינו, משום שיש מדרש שם בפרשת מסי, שם כתוב במדרש כל הנביאים נסנבו בקוי, מוישה פלאה מוישה רבינו שנסנב בזה. כאשר אתה בא לתאר הדבר במעורפל, במטושטש, דבר שחלמת ואתה רוצה לתאר אותו, אתה אומר כך ראיתי, קוי אומר השם. אבל כאשר אדם רואה דבר בבירור, הוא אומר, זה הדובו. השאר הנביאים נסנבו בקוי, קוי אומר השם. מוישה רבינו אומר, זה הדובו אשר ציוו השם. משום שרק מוישה רבינו מכל הנביאים, כתוב ביובומס דף ממתס, כל הנביאים נסנבו, נסתכלו באספקלריה שאינה מאירה. רק מוישה רבינו נסתכל באספקלריה המאירה. אז אנחנו לא נביאים ענן, אבל בני נביאים ענן. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אספקלריה מאירו ומה זה אספקלריה שאינה מאירו. גם הריטבו מתחבט להסביר את הדברים במסכת יבומס. אבל ברור שמוישה רבינו נבואתו הייתה נענת ונשגבה נבואת כל שאר הנביאים. כולם אמרו כה, רק מוישה רבינו אומר זה. ובשיר הסיים, כשאמרו רגליהם על הים, אמרו, זה כאלי ואנביהו. ולכן אמרו חז"ל, רוסו שפליה, מה שלא ראו חזקאל וכל הנביאים, מי כן ראה? מוישה רבינו. והעם כולו התעלה למעלה נבואה של מוישה רבינו, כשאמרו זה כאלי ואנביהו, ורק אז יכלו לומר שיר הסיום, כי השיר כל כך נשגבה. השיר נאמרת רק בשלמות מוחלטת, כך כתוב באבוידס יסחור של המגד מקושנס. רק בשלמוס אפשר לומר שיר, וזו הייתה המעלה של שיר הסיום. ובאיש שיהיה לרוצון לפונו יסבור שמוי, כשנזכה בקורא בימינו וביאס מושיח צדקנו, אז שוב כל כלל ישראל יתעלה ועשו אסכם על כאן פנשולם ויובי אסכם אליי, נתעלה שוב למעלה מוישה רבינו, ולכן כתוב עוז יושיע מוישה ובני ישראל. אז יהיה רצון שנזכה בקורא בימינו לשיר ולזמר לקודש ברוך הוא שיר חודש וביאס מושיח צדקנו וביאס גואל צדק במהרו ויומנו פונים.